בשיעור הקודם הייתה שאלה בקשר מה היחס של התורה לפסיכולוגיה, לנושא של הפסיכולוגיה, והזדמן לי דווקא אחרי השיעור קבוצת מאמרים בנושא הזה, שמי שמעוניין להעמיק בזה קצת לברר, אז יצא ספר חדש של הרב אבינר, והלכת בדרכיו. בסוף בקשר לתיקון בניין המידות, תיקון המידות של האדם, ספר מאוד דליקות של מאמרים בנושא תיקון המידות. בסוף הספר הוא מביא כאן קובץ מאמרים בשיעור וגם שאלות ותשובות שנקרא פסיכולוגיה ויהדות. איך להתייחס לכל הנושא הזה שנקרא פסיכולוגיה? אז אפשר ללמוד כאן שני דברים. א', באמת מה היחס של היהדות לפסיכולוגיה, וב', הרב אבינר כידוע הוא אדם בעל היקף גדול מאוד, ידיעה כמעט בכל שטחי התורה, אבל גם במדע הוא יודע הרבה דברים. אז הוא מביא כאן את השיטות השונות והדרכים השונים, ומה היחס של היהדות. גם לומדים את השיטות וגם לומדים את היחס של היהדות לשיטות השונות בפסיכולוגיה. אז מי שירצה, זה מופיע בדף 529, הוא עוסק כאן בנושא של הפסיכולוגיה, אבל אני רק ככותרת לעניין הזה, מי שירצה לעיין אחר כך בספר הזה, רק יחזיר לי את זה, את הדברים, מה הדברים העניינים. באופן כללי, צריך להבין שהפסיכולוגיה, הוא אומר כאן הרב שזה, הייתי אומר, מעין מדע, זה לא מדע מדויק בלשון, זה לא מתמטיקה וזה לא פיזיקה, אלא זה מדע שהוא גם מושפע, מדע מבחינה זאת שמתבוננים באדם, בתופעות, ועושים תצפיות על בני אדם עם בעיות כאלה, הפרעות כאלה ואחרות מבחינה פסיכולוגית, אבל מצד שני הוא מאוד מושפע מהשקפת העולם של העוסק בדברים האלה, באמונתו, מהשקפת עולמו, ולכן מצד אחד אפשר להיעזר בפסיכולוג, אדם שסובל מהפרעה נפשית כזאת או אחרת, אבל מצד שני צריך להיות מאוד מאוד זהיר בדבר הזה, כי לא כל פסיכולוג הוא באמת יש לו מענה להפרעה הזאת או אחרת, וכמו שברפואה רגילה של הגוף יש טעויות, ודאי וודאי ברפואת הנפש צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, ויש כאלה שאנשים נעזרים, ויש כאלה לצערנו הרב שדווקא הפסיכולוגיה היא לא הועילה להם, אלא היא גרמה להם קשיים עוד יותר גדולים מסיבה זאת או אחרת. אז בדיוק, מי שירצה, יש לכם כאן ספר, קבוצת מאמרים על הנושא הזה שנקרא פסיכולוגיה. בכל, אנחנו עוסקים בעצם באורות התשובה בנושאים שנוגעים לנפש האדם, נאמר. בואו נראה את הדברים בתוכו. סעיף בפרק י' ד' סעיף י' ד' בבקשה. פרק י' ד' סעיף י' ד'. להבין את הדבר הזה, אולי דברי הקדמה. העולם שאנחנו חיים בו הוא מורכב משני ממדים, נאמר. הרבה ממדים, אבל באופן כללי שני ממדים שהם רמוזים בפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ו... רק אתה יודע. את השמיים ואת הארץ. יפה מאוד. השמיים הפסוק הראשון הזה של בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, הוא מלמד אותנו שבעצם יש שני מימדים בעולם שאנחנו חיים בתוכו. מימד אחד אפשר לקרוא לו שמימי, ומימד אחד אפשר לקרוא לו ארצי. המימד השמימי הוא מימד רוחני, מימד מחשבתי, מימד רצוני, הוא לא דבר מוחשי, אלא דבר רוחני. מצד שני, יש המימד הארצי שהוא דבר מוחשי, שאתה רואה אותו בחושים שלך, אתה יכול למדוד אותו, אתה חש בו באופן פיזי. אותו דבר גם האדם, הוא בנוי מגוף, שזה דבר פיזי, דבר ארצי נאמר, ונפש או נשמה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שזה מימד שמימי, מימד רוחני. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, וככה הקדוש ברוך הוא ברא כל דבר ודבר, יש בו שני מימדים. הצד הפיזי, המוחשי, הנגלה, לעיני בשר, אבל בתוך הדבר הפיזי הזה, הדבר המוחשי הזה, יש מה שנקרא מימד רוחני, שמימי, רצוני, מחשבתי, תקראו לזה מה שאתם רוצים. אם כן, זה, ככה אנחנו מתייחסים אל העולם. אדם שלומד, נאמר, מחכים, הוא מבין את הדבר, כשהוא רואה בן אדם, הוא לא רק רואה לבוש, ולא רק רואה גוף, אלא הוא רואה גם נשמה טובה שעונצבת לפניו. זה לא עומד בסתירה, אדרבה. הנשמה היא הדבר העומד ביסוד האדם, והגוף זה הכלי, נאמר, שבו נמצא אותה נשמה טובה שנמצאת באדם. אנחנו עוסקים כאן בענייני תשובה. יש תשובה שנוגעת למעשים. מעשים, אדם קלקל משהו, אדם גזל ממישהו, פגע במישהו באופן מעשי. והוא רוצה לתקן את הדבר, והוא לא יכול לתקן את הדבר. בעיקר ביחסים בין אדם לחברו. כשאני מדבר על תיקון היחסים בין אדם לחברו, צריך לדעת שרוב הקלקולים בין אדם לחברו זה בתוך המשפחה. אני גם מסביר מדוע בתוך המשפחה רוב הקלקולים. זה מתחיל מהאדם הראשון, אני לא יודע אם הכרתם אותו. אדם וחווה, מישהו הכיר אותם? לא הכרתם אותם. איזה קלקול היה בתוך המשפחה? האישה אכלה מעץ הדעת טוב ורע, והבעל האשים אותה שהיא הסיתה אותו, וזה בלגן בתוך המשפחה. מתחילים לריב אחד עם השני. מי אשם? אתה אשם, אתה. אחר כך האחים, היה להם שני ילדים, קראו להם, אני לא יודע אם שמעתם, קין ואבל. אם לא שמעתם. זה שכסוך. הגיעו לרצח. כבר? למה התורה מספרת לנו את הסיפור הזה שבמשפחה הנפלאה הזאת של האדם הראשון, כבר על ההתחלה מריבות בתוך המשפחה ומתחים בין האחים, עד כדי כך שקין קם על אבל והורג אותו. כדוגמה אני אומר, אברהם, יצחק ויעקב, רוב הקשיים והבעיות והפגיעות האישיות והדברים האלה זה בתוך איפה? בתוך איפה? למה? כי חיים ביחד. עם אנשים זרים אין לך חיכוך, אין לך ניגוד, אין לך אז נניח אדם פגע במישהו ויש משקעים, זה לא דבר פשוט לתקן דברים כאלה. יכול לקרות דברים כאלה שבאמת אי אפשר לתקן. קשה מאוד. גם מסיבות רגשיות, מסיבות ענייניות ודברים כאלה. אבל אתה רוצה לתקן. הרצון שייך לשמיים. הרצון זה דבר רוחני. המחשבה זה דבר רוחני. עירור זה דבר רוחני. אבל התשובה היא גם תשובה פרקטית, מעשית. אז לפעמים אדם רוצה, איך אומרים בצבא, המפקד, אני רוצה, אבל לא יכול. יש מציאות כזאת, שמצד אחד אתה באמת רוצה, ומצד שני אתה לא יכול, אתה תקוע בדברים כאלה ואחרים, שהיית רוצה לתקן אותם, ואתה לא יכול לתקן אותם. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את הדברים בתור. גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי אם במעשה, כשאדם אומר, מה יעזור לי כאן מחשבה? ורק על ידי מעשים אפשר לתקן, כמו הדוגמה ביחסי אנוש, שכאן צריך ממש לתקן במעשים. כמו בן אדם לחברו, דיברנו על זה כמה פעמים לגבי גזל. אם האדם גזל מישהו, גנב ממישהו, לקח ממישהו בלי רשות, אז הוא צריך לעשות תשובה, ודאי, אבל התשובה היא מעשית. הוא לא יכול להגיד, אני חטאתי, אביתי, פשעתי, לקחתי ממנו משהו וזה נשאר אצלי. אז מה עשית? התשובה בגזל זה להחזיר קודם כל את הגזל, ואחר כך תעשה תשובה כלפי שמיה שעברת על, לא תגנוב, אני יודע, דבר כזה. אבל קודם כל לעשות מעשה. אז אדם לפעמים לא יכול, מסיבה זאת או אחרת לכן. אבל מה? הוא רוצה, הוא חושב, הוא מערר. מה, איך נתייחס למציאות הזאת שהיא לא שלמה בעצם? היא רק בצד הרוחני, אבל לא בצד המעשי. כן, בוא נראה. גם אם במעשה, כמו בן אדם לחברו, מכל מקום אין לשער את הגודל שיש בכל עירור של תשובה. עירור זה מחשבה. אפילו אתה רוצה לתקן, אל תזלזל בזה, למרות שלא תיקנת. למרות שלא תיקנת.
לא לזלזל ברצון.
ודאי. לא לזלזל במחשבה הטובה הזו, שאתה רוצה לתקן. לא לזלזל. אפילו שהוא בא מצד יראה פשוטה, שאתה אומר, למה אני רוצה לתקן? אני מפחד שאלוקים יעניש אותי. זאת אומרת, יראת העונש, מה שנקרא. אז אפילו שהסיבות הן סיבות כאלה, כמו יראת העונש, לא לשם שמיים ולא מתוך הכרה, אלא מתוך פחד, שמה תחטוף מבורא עולם, או תענש על ידי. גם זה, המחשבה הזאת, לא הולכת לאיבוד ולא זזל בה. אפילו כשהוא בא מצד יראה פשוטה, יראת העונש, מפני שכל מידה קטנה שבקטנות, אפילו עירור תשובה, שהמניע שלה הוא מניע כל כך אינטרסנטי, גורמת לעורר בנפש של אותו אדם, שהיא משולה באותו זמן, כל זמן שהיא שרויה בתוך החיסרון, למערה אפלה חשוכה, ופתאום יש איזה ניצוץ, יש איזה גפרור, הדלקת קצת אור, איזה רצון טוב, גם בתוכך, אבל גם בעולם, כל הרהור תשובה עושה משהו. גורמת לעורר בנפש ובעולם את המידות הקדושות והגדולות, ואור קודש מאור פני עליון מופיע בכל זיו, באדר, אהבה ובנועם השם, על ידי כל מחשבה הנוטה לטובה. עכשיו, לגבי מחשבות, אני רוצה להסביר. אנחנו, האדם, מבחינת המציאות, הפעילות שלו, היא מורכבת, הייתי אומר, משלושה דברים עיקריים. זה מעשים שלו, הדיבורים שלו, והמחשבות שלו. זה האדם. האדם, יש לו דיבורים, יש לו מעשים, יש לו דיבורים, ויש לו מחשבות. סוף מעשה במחשבה תחילה. אומר כאן הרב, אנחנו צריכים לשלוט על המחשבות שלנו. דיינו, לתת פקודה למחשבה. מחשבה, על מה את חושבת עכשיו? כל אחד עושה תרגיל במחשבה. מה את חושבת? טוב! אוקיי, בסדר גמור. הוספת אור בעולם. צריך להבין, האדם, המהות של האדם, שהוא פעיל, פועל, לא רק נפעל, זה המיוחד באדם. הנפעלות של האדם היא מצד אחד, כן, הוא נפעל כמו כל יצור, אבל המהות שלו זה העובדה שהוא משפיע בעולם. הוא פועל בתוך העולם. הוא הפועל, הייתי אומר, המשפיע היותר גדול בכל הבריאה כולה זה האדם. אז המחשבה הטובה של האדם, גם כשהיא מחשבה קטנה, לא גדולה, המחשבה הזאת היא פועלת גדולות בתוך האדם עצמו ובעולם שהוא חי בתוכו. זה מה שהרב אומר. לכן, אל תזלזל בשום מחשבה טובה. כל מחשבה טובה, גם שלא ביצעת אותה, רק הגית בה, חשבת אותה, היא לא הולכת לאיבוד. כמו שאין חומר הולך לאיבוד בפרק, פיזיקה או אנרגיות, יש אותו דבר מחשבות טובות. מחשבות טובות יש להם השפעה, למרות שלא ביצעת אותה. לפעמים מחשבה לוקח לבצע אותה 2,000 שנה. שאלו אותי איך? אני לא יודע, זאת עובדה. עם ישראל 2,000 שנה היה בגלות. היה בגלות או לא? אני שואל אתכם, מה קרה לכם הבוקר? לא ישנתם בלילה? היה בגלות. 2,000 שנה חשבנו לחזור לירושלים? איך אתם יודעים? חשבנו! כל ליל סדר גומרים אותו בשנה הבאה, ירושלים הבנויה. אבל איפה אתה ואיפה ירושלים הבנויה? אפילו אני חושב על הדורות הקדמונים יותר, לפני 100, 200, 300 שנה, איזה גיבורים אלה היו. היו שרים בשנה הבאה, בשנה הבנויה, כשירושלים הייתה חרבה. מה הייתה ירושלים? שום דבר. הייתה מחשבה, מחשבה טובה. רצו לבוא לירושלים, לא הלכה לאיבוד. המחשבה הזאת היא מתקיימת היום. איפה מתקיימת? באיזה עיר אנחנו היום? ירושלים. מה אנחנו חושבים? אתה בירושלים במקרה? בגלל המחשבות הטובות של עם ישראל, שלא איבד את האמונה שלו לרגע. שהוא יחזור לירושלים. למרות שגלינו מירושלים, למרות שהיינו כל כך רחוקים מירושלים. הנה, אנחנו כאן בתוך ירושלים. זה כדוגמה אני אתן כאן. זה ברמה הלאומית. אותו דבר ברמה האישית גם. לא לבטל, לא לזלזל בשום מחשבה טובה, בשום שאיפה טובה.
אם הם כולה היו חושבים, אז אם כל
המסעלה
אומר
אגו. זאת שאלה עקרונית. האם הגאולה תהיה בין כך ובין כך או לא? אז קודם כל כתוב, ציפית על ישועה. דיינו, כשאדם בא לשמיים, כשאנחנו נגמור את הקריירה שלנו, כל אחד באיזשהו מקום, הרי אתם יודעים, איפה זה התחנה הסופית אמרנו? בקבר, נכון? אבל לפני שבאים ככה לשמיים, עושים חשבון לאדם. מה עשית בחיים שלך? אל תחשבו שהחיים זה סתם הפקר. עושים חשבונות לאדם. אז שואלים אותו כמה שאלות. אחת השאלות, נסעת ונתת באמונה. היית אדם הגון, היית אדם ישר, היית... בסדר, זה מובן. דרך אגב, בהספדים שעושים לאדם, כתוב טוב ללכת לבית האבל מאשר לבית המשתה. למה? בבית האבל, בהספד, עושים את החשבון האמיתי של האדם. מה הדברים היותר חשובים בחיים? אז עושים כשהוא נפטר מן העולם. לא, אני לא מדבר בשמיים, אני מדבר בארץ. אם הוא היה אדם טוב, אם הוא היה צדיק, אם הוא היה איך אומרים, מסור למשפחתו, לעמו, לארצו, לדברים האלה, זה מה שעושה חשבון. לא אומרים הוא היה מולטי מיליונר, הוא היה בעל נכסים, הוא לא, אף פעם לא שמעתי בהספדים. הבחור הזה, האדם הזה שנפטר, היו לו 4 בתים וזה, ושדות וכל... לא שמעתי אף פעם דבר, בהספד שמעתי פעם דבר כזה. למרות שכל החיים הוא שאף לדברים האלה.
זה בדיון של הירושה.
זה בבית המשפט כבר מתחילים. הסיכום האמיתי זה בהספד. אבל לא רק שיש הספד למטה, ואז באמת אתה לומד, מי שמקשיב להספד טוב טוב, וכתוב בהלכה, כשאדם הולך להספיד אדם, הוא צריך להגיד את האמת. אם הוא לא אומר את האמת, השקר הזה פוגע במספיד. כן? אסור לשקר, צריך להגיד את האמת. אז באמת, מה, הרי כל אדם יש לו איזה...
גם את זה לא שמעתי שמישהו אומר. שהיה בחור טוב וזה, אבל הוא היה קמצן.
לא שמעת את זה. לכן, לא חייב להגיד הכל.
אבל מה שאתה אומר,
לא, האמת היא אינסופית, אבל אתה בהספד, אתה מלא את הנקודות החיוביות. לפעמים אדם שעל פניו הוא לא נראה מי יודע מה, פתאום בא מישהו ואומר, נשמע, האדם הזה, כמו שאתה רואה אותו, הוא היה בניסטר, הוא היה צדיק. סתם, אני סתם בן אדם, אדם יש לו משפחה, הוא יוצא 50 שנה יום-יום ב5 בבוקר לעבודה. 50 שנה, יום-יום לעבודה, עבודה קשה. בשביל מה הוא יוצא? לפרנס את מי? את משפחתו, את ילדיו, את הזה. אתה יודע איזה מעלה זאת? יש כאלה שלא רוצים לקום לעבודה. אתה בא בבוקר בשינה, הם ישנים. מה, מה עם פרנסה? לא מעניין. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. אז אתה בא, מספיד את הבן אדם. 50 שנה, יום, יום, בחמש בבוקר, עוד שהוא חושך יוצא לפרנס את משפחתו, ומזמין דמות. בסדר? אה? אין לך אדם שחי, שאין בו איזושהי נקודה חיובית. אז לכן, כשאתה בא להספיד, אתה צריך לחפש את, את הנקודות החיוביות בכל אדם ואדם. אבל זה ההספיד. זאת אומרת, החיוב זה החיים בעצם. זה סיכום החיים שעושים המספידים. אותו דבר אני אומר גם בשמיים. עושים לנו, כשאנחנו, אחד השאלות ששואלים, ציפית לישועה? ככה הגמרא אומרת מסכת שבת. אומר רש"י, מה זה ציפית לישועה? האם ציפית למימוש חזון נביאי ישראל, האמנת שעם ישראל יצא מהגלות לארץ ישראל, לגאולה? האם האמנת בזה באמת? למי אומרים את זה? ליהודי שבגלות, גם בארץ. האם אתה מאמין בחזון נביאי ישראל? האם אתה מאמין בעתיד של עם ישראל? למרות שאתה באופן פיזי אתה לא מממש את זה, אבל באופן רעיוני, מחשבתי, אז זה ברמה הלאומית. אותו דבר גם ברמה האישית. יש איזה קושי במשפחה, קושי בחיים, קושי... יש לך מחשבה טובה על זה? אל תזלזל בזה. למרות שאולי לא הקשמת ולא ממשת, אבל יש לך מחשבה טובה על זה. אני נהג לספר, רק כסיפור, על נושא של שלום בית. שפעם, לפני שנים, בא אליי איזה זוג אחד, שרצו לעשות שלום בית. לפני 30 שנה, מה שאני אומר, פחות מ-30 שנה, 25 שנה בערך. היה עוד כאן בבניין כשבאנו לכאן. טוב, אז בא הזוג, זה היה יום שישי, באים אליי שני אנשים, אנשים דתיים, יש להם, אז היו להם 4 ילדים. אז איך שאחד מדבר, השני תוקף אותו. הבעל בא לדבר, אז היא אומרת לו, שקרן, רמאי, היא מדברת, מנובלת, אמרתם, תגידי, בשביל מה באתם אליי? לריב? זה הם עושים עד לפניי, תארו לכם מה בבית, איזה קשיים יש שם בבית. רק כדוגמה אני נתן. פתאום, הפריק לי איזה רעיון גאוני. אמרתי לבעל, תגיד לי, אתה חשבת פעם מחשבה טובה על אשתך? אני? מחשבה טובה? כאילו זרקתי עליו פצצת אטום. היה בהלם. הוא לא חשב מחשבה טובה על אשתו. עכשיו כאן בבוקר. חושב על הערה. שאלתי אותה, תגידי, עד פעם חשבת מחשבה טובה על בעלך? מחשבה טובה על בעלך. אז אמרתי, תראה, אני אתן להם שיעורי בית. אתה עכשיו עוד מעט שבאת. תלכו הביתה. ואני מבקש, כל אחד, כל מה שהוא צריך לעשות, רק מחשבה אחת טובה, אחד על השני. זה הכל, שיעורי בית. ביום ראשון מרים אליי הבעל את הטלפון, דוב, אל תשאל איזה שבת הייתה לנו, שרנו, הייתה שמח, הילדים שמחו, כולם שמחו. מחשבה אחת טובה. תראו מה קרה. זה מה שהרב אומר כאן. לא לזלזל בשום דבר. אפילו עירור תשובה, מחשבה טובה. תחשוב חיוב על הזולת, למי שקשה, קשה לך עליו. זה כבר משנה לך את כל ה... מביא לך אור בנשמה, משנה את כל המציאות. זה מובן הרעיון. לכן הוא אומר, גם כשאתה רוצה לעשות תשובה, וקשה לך, אל תזלזל ברצון טוב, במחשבה טובה. מדוע? כי באמת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. קודם כל השמיים. השמיים אמרנו זה הבחינה הרוחנית. המחשבתית, הרצונית, סוף מעשה ומחשבה תחילה. והארץ זה, זה המשך הדברים. והדבר השמימי הוא היותר, היותר אמיתי, יותר חזק. הוא מתגלה בסוף בצורה מעשית, למרות שיש עיכובים לפעמים. ואור קודש מאור פני עליון מופיע בכל זיו, באדר אהבה ובנועם השם, על ידי כל מחשבה הנוטה לטובה. כל מחשבה שנוטה לטובה, לא לזלזל בה. אפילו אם יש בה סיגים רבים, למרות שהמחשבה היא לפעמים, היא סיג, זה פסולת, דברים לא טובים, יש בה דברים לא טובים. אבל לא לזלזל בדברים האלה. אכן הפנימי שלה, הקודש היסודי שבתוכה של אותה מחשבה, זהו שווה כל עושר, וכל חפצים לא ישבו בה באותה מחשבה טובה, או רצון, או הרהורי תשובה שקיימים באדם כזה או באדם אחר. טוב, יש שאלות עד לכאן, רבותיי? כן. אה? כן. קודם כל, תודה רבה שאתה שואל שאלות. אחרת אני הייתי מתייבש לגמרי כאן. תראה, מחשבה טובה.
מה הכוונה מפני שכל מידה קטנה שבקטנות גורם לעורר את
המידות הקדושות והגדולות? כן, אנחנו, זה צריך להבין. המציאות שאנחנו חיים בה היא משולה, איך אומר הרמח"ל בדעת תבונות, לאורלוגין. אורלוגין זה שעון. היום אנחנו רגילים משעונים עם בטריות, דברים כאלה. אבל פעם היו שעונים, אני לא יודע אם אתם יודעים או זוכרים, עם גלגלי שיניים. היו שעונים כאלה. אני זוכר בילדותי עוד פירקתי שעונים, היו המון גלגלי שיניים. הגלגלי שיניים האלה, איך הם פועלים, כל המערכת הזאת של השעון הזה? יש כזה, גם לי יש כאן, אתה רואה דבר כזה, אבל זה רק אולי, זה רק להזיז את המחוגים אולי. אבל אתה עושה, היית מכונן את זה. כן, כפי, אבל זה היה גלגל קטן. הגלגל הקטן הזה היה מסובב את כל המערכת, גלגלים גדולים ובינוניים וקטנים, וזה החוכמה של השענים, איך התוצר הסופי היה מראה לך את השער. למרות שהיית רק, זה משל כמובן, הנמשל זה לגבינו. אנחנו קטנים בינינו, אנחנו כמו גלגל שניים כזה קטן כזה. אבל הגלגל השניים הקטן הזה, שזה העני שלך, ומה שאתה עושה בחיים, הוא מגלגל גלגלים ענקיים. הוא מסובב סיבובים גדולים, שאתה כן יודע אותם או לא יודע אותם. הערך העצמי של האדם בתוך הבריאה כולה, הוא היצור המרכזי בתוך כל הבריאה. האדם בהשפעתו, בהתנהגות שלו, הוא מגלגל ומסובב בכל ההוויה כולה, בכל הבריאה כולה. שאלו אותי איך? אני לא יודע. אני מדבר על עובדה, אני לא יודע איך זה קורה, אבל התורה מלאה מזה שההתנהגות של הפרט ושל הכלל משפיע לא רק על החברה, אלא על האנושות כולה, ועל הטבע כולו והכל. הדוגמה הבולטת זה המבול. המבול, כל העולם נחרב בגלל התנהגות בלתי מוסרית של האדם. האדם לא התנהג בסדר, הכל, כל החיות, כל הצמחים, הכל נחרב, כל המבול. ולמה האדם הוא הקונן הראשון, הוא הבורג, הגלגל שיניים הקטן הזה, שמפעיל מערכות, 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 ואין לנו ידיעה אפילו עד איפה הדבר הזה משפיע המערכות. למה המשל דומה? למלך. מלך הוא, הוא אדם אחד, והמחשבות שלו משפיעות על כל המדינה. מי זה היום המלך הכי גדול בעולם? מי זה הנשיא ארצות הברית? איך קוראים לו?
חוסיין אובמה.
חוסיין אובמה, מה אני אגיד לכם? זה מפחיד. אדם אחד יכול לקבל החלטה טובה או החלטה שגויה, וכל העולם כולו יכול לסבול.
יש לו הרבה לחצים.
זה, הוא מקבל את ההחלטות. הוא מקבל, אל תגיד לי אה. אל תגיד לי אה. אנחנו מתפללים הרי על זה, שהשם ייתן בינה למלך, לשליט. כי בידו הוא יכול לשגע את כל המדינה, הוא יכול לבנות את כל המדינה, להרוס ולבנות. אז אדם אחד. זאת היא התשובה לשאלתך. איך יכול להיות הערעור הזה שאני מערער, ערעור תשובה או מחשבה טובה, זה משפיע על עולמי עולמים הדבר. כי כל אחד מאיתנו הוא לא איזה פירור בעולם. כל אחד מאיתנו הוא יצור מרכזי. אנחנו שייכים למין האנושי ולעם היהודי שהם בעלי ההשפעה על כל העולמות, הנגלים והנסתרים. לכן יש אחריות גדולה מאוד על האדם בהתנהגות שלו, במחשבות שלו, ושהוא משפיע השפעות גדולות.
אני מבין את זה בעוד דרך, תגיד לי, בעצם הפעולה שלי כלפי הקטנות, תהליך של אימון. אם אתה עכשיו רוצה לעשות מרתון, אתה לא יכול לרוץ, אין לך עוד כושר, אתה אין לך, אבל תעשה עלי צעדות ארוכות, לאט לאט חזק את השרירים וכו', ואחר כך תוכל לרוץ הלאה.
זה מבחינת התועלת הפרטית שלו, כן. עוד מחשבה טובה, ועוד מחשבה טובה, ועוד מחשבה טובה.
כל פעולה קטנה, תכין אותי לפעולה יותר גדולה, ויותר גדולה, ויותר גדולה, ואחר כך
אני רוצה לעשות דברים. כאן הוא מדבר מבחינה הזאת של אפילו אותה מחשבה קטנה, היא משפיעה מעבר לאישיות שלך. על כל הגלובל, על כל הזה. כן, בבקשה. נושא באופן פשוט, נושא נותן באמונה, יש לזה כמה הסברים, נותן שני הסברים. הסבר אחד זה להיות אדם הגון וישר. אתה נושא ונותן, אתה עוסק בביזנס, מסחר או דברים כאלה, תהיה ישר, תהיה הגון, אל תהיה רמאי ואל תהיה שקרן. מילה שלך תהיה מילה, זה באופן פשוט, נושא ונותן באמונה זה להיות אדם ישר, נקודה. אבל ראיתי גם, דורשים את זה, את הנושא ונותן באמונה, הכוונה היא במחלקת אמונה, מכון מי... נושא האמונה. אמונה זה דבר שאתה ללמד אותו. זה לא דבר שמובן מאליו. זה לא שנולדת עם אמונה, ואתה כבר יש לך... אתה צריך, את, כמו שכל, אתה צריך לעסוק בתרגילים מתמטיים, וכנו לפתח את השכל שלך, את ההבנה שלך, דברים כאלה, אותו דבר, אתה רוצה שהאמונה שלך תגדל ותצמח ותהיה גדולה וחזקה, כל הדברים האלה, אתה צריך להיות נושא ונותן בנושא האמונה. מה זה בכלל אמונה? איך מחזקים את האמונה? איך מביאים את האמונה שתהיה אמיתית ולא אמונת שקר או דברים כאלה? זה נקרא גם כנושא ונותן באמונה. אבל הפשט הוא, כמו שאמרתי בהתחלה, להיות אדם ישר. זה א' ב' של חיים, כן.
שניית שאלה, ברשית הרב. כן. אומר בראשית, ברא השם את השמיים ואת הארץ.
כן.
אז איפשהו זה חסר אם אני רק במחשבה, רק בשמיים ואת הארץ. אני צריך ליישם את זה.
מה, לא הבנתי. את השמיים כתוב ואת כל אשר בא. את הארץ ואת כל אשר בא. ככה דורשים חז"ל. זאת אומרת, זה לא עומד בסתירה. אלא רק מה, צריך לדעת הקומות. בהתחלה באמת השמיים. לפי הפסוק הראשון. למרות שבפרק שני זה בהפוך בדיוק, כתוב, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז הגמרא כבר דנה, מה נברא תחילה? השמיים נבראו תחילה, או הארץ נבראה תחילה? יש בית שמי או בית הלל בעניין הזה, כן? בית שמי אומרים, הארץ נבראה, בית שמי אומרים, השמיים נבראו תחילה. אבל, באופן כללי, אנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. המבנה של העולם, בשביל לחיות נכון בעולמו של הקדוש, צריך להכיר את המבנה. השמיים והארץ, הם מרמזים לנו על שני הממדים האלה, הרוחני והגשמי. וראיתי בעמק דבר, הוא מסביר שהמושג שמיים זה משפיע, והמושג ארץ זה מושפע. כאילו כל הבריאה כולה יש בה שני מימדים, מימד של משפיע ומושפע. אז קודם כל באופן קוסמולוגי, מהשמיים אתה מושפע באופן פשוט, שמש, אור, גשם, כל הדברים האלה משפיעים על מה? על כדור הארץ, הם משפיעים. כדור הארץ מבחינת מקבל, נותן ומקבל, נותן ומקבל, זה נקרא שמיים. מכאן דרך אגב המושג הזה שמי, אנחנו עם שמי, ליהוד, מי ששונא יהודים קוראים לו אנטי שמי. עכשיו, למה אנחנו עם שמי? כי אנחנו העם המשפיע מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית על המין האנושי. אז אנחנו העם השמי. למה משפיע? והארץ זה מבחינת מקבל. אבל או זכר ונקבה, זה אותו רעיון של זכר ונקבה. אז זה העניין של שמיים. אז קודם כל צריך לדעת באמת מה העיקר. מאיפה מתחיל הכל? הכל מתחיל מהשפע האלוקי, הכל מתחיל מהשמיים. אנחנו מושפעים. והארץ הייתה תוהו ובוהו. מיד, הארץ, הארציות. אנחנו נולדים לעולם שהוא מסודר לכאורה, או באמת, אבל באמת, זאת אומרת, הוא מסודר על ידי אלוקים, על ידי השמיים, על ידי הדבר האלוקי, או על ידי חוקי טבע, על ידי, הכל מסודר. אבל מבחינתנו, אנחנו נולדים פתאום לעולם שבעצם הוא לא מסודר. תוהו ובוהו כזה. וכל התפקיד שלנו, של כבן אדם, והתפקיד שלנו כאומה, לתקן עולם במלכות שדי. דהיינו, לתקן את התוהו ובוהו הזה. לסדר אותו, לגלות את הסדר האלוקי בתוך כל התוהו ובוהו הזה שלכאורה קיים בעולמנו. זה כל התורה על רגל אחד. אם תשאל, תשאל אותי מה התפקיד שלך בחיים, תשאל אותי.
מה התפקיד שלך בחיים?
שלי או שלך? לתקן, את האינסטלטור, חביבי. קודם כל את עצמך. תקן את המידות, תקן את המעשים. אנחנו לא, אדם לעמל יולד, אדם לא נולד להתבטל. כל הזמן לתקן, 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 לתקן. יש במשרד העבודה קורסים מיוחדים, אתה מעוניין, אינסטלציה, חשמל, מה שאתה עושה. תקן, לתקן, 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 לתקן. תקן עולם מלכות שדי. זה כל העניין שלנו. שלנו ככלל, ושכל אחד מאיתנו כפרט בעניין. אבל אתה לא יכול לתקן דבר מתוקן. אתה יכול לתקן דבר מקולקן. אז הקדוש ברוך הוא סידר לנו קלקולים. לא ישעמם לנו בחיים. תקן, לתקן, לתקן. אני תמיד אומר, כדי לזכור, מי שבאמת המקצוע שלו קלקולי, לתקן קלקולים, הוא מבסוט מכל קלקול. אינסטלטור, ראיתם פעם אינסטלטור, איך הוא בא אליכם הביתה? נו, מה מקולקל כאן? מה, הצנרת, מבסוט כל כך, יאי, 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 הצנרת מקולקלת. אה, לפתוח גם את הרצפה, הוא כבר בשרקי השביעי. למה? תשאלו אותי למה הוא מבסוט. אתה אומר את זה, אבל אני אומר באופן עמוק יותר. הוא מתקן כל כך הרבה תיקונים. למה שהוא לא מבסוט? מבסוט חלש. כל אחד מאיתנו הוא אינסטלטור בעצם. יש לו מה לתקן. הרבה צינורות, הרבה קלקולים. אבל צריך לראות את זה בעין טובה. לראות בזה אתגר. החיים זה אתגר. כל התורה על רגל אחד. התורה באה ליישר את האדם, לתקן את האדם. כל העניין שלנו. זה מובן הדבר. על מה התפקיד שלך בחיים?
אינסטלטור.
אינסטלטור. תהיה מבסוט. טוב רבותיי, אנחנו נעבור לסעיף תת וב. כן, בבקשה.
מה הכוונה בלתקן? מה אנחנו
צריכים
לתקן?
מה את אומרת מה לתקן? יש לך איזה קלקול בחיים?
יש.
אל תגיד מה, אבל יש לך.
כן.
אז זה נקרא לתקן את הקלקול הזה. זה הכל. יש אדם מידות מקולקלות. אנחנו לא מלאכים, נכון? אתה מלאך במקרה? אמרו שאתה דומה למלאך דווקא. תקן מידות, תקן מעשים, תקן יחסי אנוש. אני לא אומר מבחינה אנושית, אני מדבר. גם מבחינה דתית, אולי אתה דתי, אדם דתי. אתה לא דתי. אתה, אבל מבחינה אנושית לפחות. תתקן את הדברים, תן לי לתקן. ואם אתה אומר שאין לך מה לתקן, תתקן את המחשבה שאין לך מה לתקן. והיא אומר, אני אדם, אין לי מה, אני 100% אני. עצם העובדה שאדם אומר שהוא 10 והוא 100%, זה סימן שיש לו בעיה, כי הוא לא, אין לו ביקורת עצמית, הוא לא מסתכל אף פעם במראה, לא בודק את עצמו, לא, אין לו חשבון נפש, אין לו שום דבר. זה שיא הגאווה שיכולה להיות. אתה יודע מה זה לתקן עכשיו. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד דבר בתיקונים, אם שלא פשוט לתת לכם קצת משהו אופטימיות בעניין הזה, שלא יהיה לכם, שלא תהיו מדוכאים. רוב מרוב קלקולקים. בכל תיקון, שאתה בא לתקן אצל אינסטלטור, או אצל מוסך, או משהו כזה, תמיד תשאלו אותו כמה זמן זה לוקח. לוז, זה נקרא לוח זמנים. זה חשוב. למה? כי אם אתה בא, אתה אומר, תתקן אונליין, עכשיו. מה יגיד לך אינסטלטור? חביבי, לך, אני לא יכול לתקן אונליין. אני צריך זמן בשביל זה. כמה זמן הוא צריך לזה? תלוי בתיקון, נכון? עכשיו בוא נתן לכם דוגמה. נניח שאדם יש לו מידה לא טובה. דוגמה, נתן מידה שהוא עצוב נניח. יש בו עצבות. יש אדם שיש לו מידת עצבות. הוא במשך 20 שנה עצוב. יכול לקרוא דבר כזה? או שהוא אדם עצבני, מה שנקרא, כעסן. 20 שנה הוא כעסן. עכשיו, כמה זמן להערכתכם לוקח לתקן את המידה הזאת?
30-40 שנה.
תקווה לעצמך לוז. כי אם אתה בא ואתה אומר, אני באופן מיידי רוצה לתקן את המידה הזאת. למה זה קוראים לזה מידה? כי אתה צריך לעבור מקצה, ממידה זאת לקצה הזה. אומר הרמב״ם, בתיקון המידות זה לוקח זמן, צריך להתאמן. כמה פעמים צריך להתאמן על הדבר הזה. כי אם אין לך לוז בכל מערכת ביצועית, אם אתה לא קובע לוז, אתה, סליחה שאני אומר, אתה לא מציאותי בכלל. אתה חי בשמיים. כל אדם שהוא מציאותי מבין שכל מהלך של תיקון כזה או אחר, הוא כרוך גם בלוח זמנים. לוקח זמן הדבר הזה. אז לכן, גם התיקון זה לא אני מחליט לתקן את עצמי. אתה תעשה תוכנית. בתוכנית הזאת, כמה בחשבון, אם זה קלקול רציני, ככה גם את הלוח הזמני, זה לוקח קצת זמן הדבר הזה. זה מובן הדבר. קח את הלוז שלך, תקבע 20 שנה, 30 שנה, כמה שאתה רוצה, סבלנות, לאט לאט, לא להתייאש. ככה מתקן. בסדר? תקן עולם מלכות שדיים. כן. טוב, בוא נעבור לסעיף תצפה. גם כאן הוא עוסק בעיצבון והפחד שהם תוצאה של התנהגות של האדם. פחדו בציון חטאים, ככה אומרים. זאת אומרת, הגמרא דנה, פתאום איזה רב אחד רואה את התלמיד שלו, שיש לו פחדים. פחדים. אתם לא יודעים, אתם בסדר גמור, אבל יש אנשים שיש להם פחדים. פשוט. הוא פוחד לפעמים ללכת צעד אחד קדימה. פיזית, לא רק מנטלי. פוחד מכל דבר. פוחד מזה, פוחד מזה, פוחד מזה. אז אומרים חז"ל, זה הפחד הוא תוצאה של חסרונות של האדם. זה לא בא במקרה הפחד. הפחד יש לו סיבות למה הפחד. וצריך לעשות תשובה על מנת לתקן את הסיבה למה בא הפחד או עצבות גדולה שבאה לאדם. גם זה יש סיבות, זה לא בא סתם. בוא נראה את זה בתוך. אף על פי שהעיצבון והפחד בא מפני ביטול תורה ומפני האבונות כולם שהם משאירים את חותמם ואת רישומם על נפש האדם, והפחד והעצבות, שזה סימפטום בעצם, ביטוי חיצוני למצב מוסרי פנימי. מכל מקום, תכף כשמעררים בתשובה, הרהורי תשובה, בכל זאת, למרות שאתה בחושך, כמו שאמרנו בהתחלה, הדלקת גפרור, ראית את האור בקצה מנהרת הזמן, זה כבר שינה אותך מקצה לקצה. וכמו שאדם שהלך ולא ידע, איך אומרים, איבד את הכתוב, את האזימות, את הכיוון בחיים. מאבד את הכיוון שלו בחיים, מדוכא, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. פתאום, מישהו הדליק לו נקודה, איזה אור, משהו. זה כבר מרגיע אותו, זה כבר משנה לו את כל המבט שלו. הנה, יש לו תקווה, יש לו, הוא יכול לצאת מזה, הוא יכול... לכן אומר, גם עירור, רק עירור, למרות שעדיין הוא בתוך הפעלה הזאת, אפילו עירור, מחשבת תשובה, היא כבר משנה אותו. תקף כשמערים בתשובה, הרי הכל מתהפך לטובה, וצריכים מיד להתחזק באומץ, ביטחון, בחסד עליון ברוך הוא, ולאכול בתורה ובעבודה, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד כפי מידתו. אז קודם כל זה הדבר, אני אתן רק דוגמה, סתם כהמחשת הרעיון. לפעמים אדם נוסע במכונית שלו, נוסע ופתאום המכונית תקועה, נתקעה המכונית. הוא לא יודע למה, הוא לא מבין, המנוע פתאום דמם, זהו. הוא עומד בדרך בין תל אביב לירושלים, במעלה הדרך של, איך אומרים, של שער הגיא, פקק אימי מאחוריו. המנוע דמם, כל העולם, מה עושים, מה עושים, מה יהיה, הוא תקוע לגמרי. למשל כמובן, פתאום בא איזה אחד, מסתכל ימינה, מסתכל, זה פותח את המכסה של המנוע, ואומר, חביבי, אתה יודע מה הסיבה? תסתכל שם בפיסטונים, אני יודע מה, לא, לא משנה, אומר, הנה, זאת היא הסיבה. ברוך השם, אני כבר יודע למה זה עומד. 99% מהבעיה נפטרה. עוד לא זז מהמקום, אין לו מחלט, אין לו זה. אבל הוא לפחות יש לו עירור תשובה. הייתה כאן סימן שאלה גדול. פתאום יש לו תשובה. למרות שהתשובה הזאת היא רק עירור תשובה, רק מחשבה. זה כבר פתח לו פתח גדול לתקן את כל מה שהוא קלקל כאן. זה מובן הדבר. זה מה שהרב אומר. גם מחשבה, עירור של תשובה, זה כבר מפח. זה כבר אור בתוך האפלה. לא נזלזל בזה. זה אני אומר תמיד לשידוכים. לפעמים פעם בא אליי בחורצ'יק אחד, שהיה עמד להתארס כבר והכל וזה וזה, והבחורה נתנה לו ביתה. קורה דבר כזה. היא אמרה לו, חביבי, אני לא רוצה. בא בדיכאון טוטלי. על הפנים. אז אמרתי, מה אני אעשה? איך אני יכול קצת, איך אומרים, להרים אותו מהברוך הזה שהוא נמצא בו? שם אמרתי, רעיון פשוט, אמרתי, אתה יודע מה, יש לי שידוך אחר בשבילך. כן, באמת! כבר הוא היה בעולם לגמרי אחר. פתאום יש לו פתרון. יש לו תשובה. למרות שזה לא התממש, אבל עצם מחשבה... שיש פתרון לבעיה, אז זה כבר העיר לו את נשמתו, כבר נתן לו מצבו. זה מובן, זה מה שהרב אומר כאן. הצריך להתחזק, הוא אומר. כן. ואם לפעמים יראה לו שהמידה המתעוררת על ידי הקריאה בספרים ענייני המוסר והעירה, אינה לפי מידתו, דהיינו, זה גורם לו צער גדול. יש כאלה שלומדים מסילת ישרים מבסוטים. יש כאלה שלומדים מסילת ישרים עצובים. למה? כי כשאתה לומד מוסר, אתה מסתכל במראה בעצם. אז כשאתה מסתכל במראה ואתה רואה את הלכלוך שלך, וכמה אתה מכוער וכמה אתה לא טוב, זה עושה לך מצב רוח לא טוב. לכן, יש כאלה שלומדים מוסר, והלימוד הזה הם לא רק שלא מאיר להם את נשמתם, אלא הוא גם מאפיל על נשמה שלהם. נראה להם שער גדול. יש כאן אולי את הכיסא. בסדר, ידידיה, זה כיסא המלך גם כן. גם בפלסטיק זה כיסא המלך. טוב, אז זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר שלפעמים אדם קורא ספרי מוסר, וזה מדכא אותו. כי הוא, כמו שאמרנו, הוא רואה את מצבו. לכן אדם שהוא קורא ספרי מוסר צריך לקרוא מה שמתאים לו, לא מה שלא מתאים לו. יש ספרים ידוע, אדם קורא אותם פשוט נעשה מדוכא מזה. הוא רואה איפה אני ואיפה מה שכתוב. יתבונן ויחקור על מידתו מהי, ויתחזק ויתאמץ בייחוד במידתו העצמית, מה מתאים לו לאישיות שלו. וגם מזה על ינח ידו ממה שמתעורר על ידי הספרים, ואף על פי שהקטן מאוד, שקטן מאוד הוא צד התפיסה שלו בעניינים שאינם כל כך שייכים לו. מכל מקום, כל מדרגות הטוב והקודש צריכות להיות מקושרות זו עם זו, ויחד כולם יעשו חטיבה אחת להעיר עליו אור השם ותורתו העליונה בנועם השם וטובו. תפוס ככל יכולתך, כל מה שיכול לחזק אותך, להעיר אותך, לעורר אותך, תפוס את זה. מחשבה טובה, ספר כזה, דבר כזה, תפוס את זה, והשם יעזור לך, תהיה לך סייעתא דשמיא. כן, תלוי. יש כזה שרואה את הקלקולים, פשוט מקבל ייאוש. פשוט אומר, מרים ידיים. תלוי באישיותו של האדם. אני אתן לך משל, אני אתן לך משל שתבין. ניקח דוגמה בבגדים. יש אדם שיכול לקחת סמרטוט מפח השפעה, לעשות אותו חליפה. משקיע בו, תופר אותו, מסדר אותו. אני לא פעם רואה אנשים הולכים מפח השפעה מוציאים בגדים. לא, באמת. ומתלבשים כמו מלאכים. הם משקיעים בבגדים וכל זה. יש אדם, נפל לו כפתור, זורק אותו. תשקיע. זה משל כמובן לכם. כל אדם לפי מדרגתו, לפי האישיות שלו. יש אדם שבאמת הוא אוהב לתקן, אוהב בזה אתגר, את המידות שלו, את המעשים שלו, את זה. יש אדם שכל דבר מייאש אותו. כמו ילדים, יש לאדם מקבל ציון בבחינה, מקבל 80, מיואש. גמרנו, יותר לא ילמד, הוא בורח מבית ספר, הוא מבריא, קיבל 80. יש לאדם מקבל 50, מבסוט, אומר, יש לי אתגר. מבסוט, כל אחד לפי האישיות שלו. זה מה שהרב אומר, כל אחד לפי מידתו. אחד, יש לו מידה שיכול להתקן. השני, הקלקול מחליא אותו, לא נותן לו.